השמיים, מלצ'ט 41 תל אביב, 0722-146-146. עלות הצפייה בשיעור 5 שקלים או 40 ש"ח חופשי חודשי.
בעזרת השם, היום נתחיל ללמוד סיפור מתוך הסיפורי מעשיות. ונגיד קצת הקדמה קצרה, מה זה הסיפורי מעשיות. כ-5 שנים לפני פטירת רבי נחמן, אז הוא אמר, מכיוון שהתורות שגיליתי לכם לא עוררו אתכם מהשינה, אז אני אספר לכם סיפורי מעשיות, ובזה הסיפורים שלי הפוכים מן העולם. כשרוצים להרדים מישהו, מספרים לו סיפור, להרדים אותו. הוא אומר, והסיפורים שלי זה מעורר מהשינה. ואז הוא התחיל לספר את הסיפורים, וזה ספר שנקרא סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. בליקוטי מוהר"ן, בתורה סמך, מסביר רבי נחמן, או על כל פנים, רומז לנו קצת מה זה הסיפורי מעשיות. ואומר רבי נחמן, יש תורה, התורה שלנו היא אינסופית. היא בנויה מרובדים רובדים. כל מה שאנחנו לומדים, בתורה זה רובד אחד. אבל באמת יש אינספור רובדים, רובדים יותר ויותר עמוקים. בכל עוד של התורה, בהלכה, במשנה, בגמרא, בחומש, הכל זה נקרא פשט, אבל יש רמז ויש דרש ויש סוד, וכל אחד מהפשט, רמז, דרש, סוד, יש לו 70 פנים. ולכן זה אינספור עומק בתוך עומק. ואומר, ויש תורה שנקראת, בלשון הזוהר הקדוש, התורה הזאת נקראת תורה עתיקה סתימה, זה התורה שעתיד משיח צדקנו לגלות לעם ישראל, והצדיקים, היו צדיקים במשך הדורות, שקצת התחילו לגלות לנו מהתורה העתיקה סתימה. זה לא, כמובן, לא, אי אפשר לגלות עכשיו את כל התורה הזאת, כי זה רק לעתיד לבוא, אבל אפשר להתחיל לגלות מהתורה הזאת יסודות, יסודות מתוך התורה הזאת שנקראת תורה העתיקה סתימה. והראשון שגילה מהתורה הזאת זה היה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא גילה את הזוהר הקדוש. לאחר מכן, 1,000 שנה אחרי רבי שמעון בר יוחאי, אז היה את רבנו האר"י הקדוש, שהוסיף הרבה גילויים ורובדים בהבנת הזוהר הקדוש, שזה הסודות של התורה, זה תורה עתיקה סתימה. מתקופת רבנו האר"י הקדוש, שחי לפני 440 שנה, הוא נפטר לפני 440 שנה, אז מתקופתו, זה בדיוק, בדיוק עוד שבועיים, זה בדיוק 440 שנה, לפטירת רבנו האר"י, ה' באב. ואנחנו היום בי"ט תמוז, אז יוצא עוד 17 יום, עוד 17 יום, אז 440 שנה לפטירת רבנו האר"י. מה? בערב זה יוצא, כן. אז מתקופת רבנו האר"י הקדוש ועד תקופתנו, וברוך השם זה רק הולך ומתגבר, כמעיין המתגבר, אז כל סודות התורה, כל הפנימיות, כל התורה הזאת שנקראת תורה עתיקה סתימה, רק הולכת ומתגלית יותר ויותר. במשך השנים, אחרי רבנו האר"י הקדוש, היה את הרמח"ל, אני רק אומר מעט מתוך הרבה יותר, הרמח"ל, אחר כך הבעל שם טוב, כל תלמידי הבעל שם טוב, הגאון מווילנה, ובבחינות מאוד מיוחדות, רבי נחמן מברסלב למעשה גילה לנו, הוא הוריד, הלביש את התורה, עתיקה סתימה, את התורה הזאת, הוא הלביש אותה בכל מיני דרכים כדי להאיר את זה, כדי לתת לנו הבנה בדורות האחרונים. ויש בזה דבר מאוד עמוק. בנקודה הזאת יש דבר מאוד עמוק, שכבר רבי שמעון בר יוחאי אמר שכל הגאולה תלויה בהתגלות התורה הזאת. לכן הוא אמר על הזוהר, שהזוהר נכתב, אז הוא אמר, בהי חיבורה, כלומר בזה החיבור, הספר הזה, יצאו עם ישראל מהגלות. כי על ידי התגלות, התורה הזאת, אז נשמות ישראל יוצאים מהגלות. ולכאורה, בהבנה, למה דווקא על ידי התורה הזאת יוצאים מהגלות, זה עצמו סוד מאוד גדול. זה סוד מאוד גדול שדווקא על ידי התורה העתיקה סתימה, שזה סודות התורה, עם ישראל יוצא מהגלות. מדוע צריך להבין? יש בזה עומק גדול מאוד, כי הדורות שלנו ידוע שהדורות שלנו, הם נמצאים, זה נקרא בסוד ירידת הדורות. חז"ל אומרים, שכל דור ודור, ביחס לדורות הקודמים, אנחנו בירידה. ואנחנו נמצאים, הדור שלנו נמצא בירידה הכי גדולה של כל הדורות. אנחנו נמצאים לכן חז"ל קוראים לדור שלנו עקבתא דמשיחא. מה זה עקבתא דמשיחא? אם כל הדורות, כמשל, בדרך משל, זה קומת אדם, אז הדורות הראשונים של האבות הקדושים היו כנגד הראש, אחר כך זה הולך ומתפשט, אז אנחנו נמצאים בעקביים. בעקביים אנחנו נמצאים במקום הכי נמוך. לכן גם יש בדור שלנו ניסיונות כל כך קשים. אז יוצא פה דבר והיפוכו. מצד אחד אנחנו נמצאים במקום רוחני, באופן יחסי לדורות הקודמים, במקום מאוד נמוך. אומר רבנו, רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, והוא פלא, שמה יוציא אותנו מהגלות, דווקא התורה הכי גבוהה. דווקא הסודות וההשגות הכי גבוהות, דווקא הם יוציאו אותנו מהגלות. אז זה דבר והיפוכו. מצד אחד אנחנו בירידה גדולה, ומצד שני אנחנו צריכים לקבל ולהבין את התורה הכי גבוהה. יותר מהדורות הקודמים, יש התגלות של סודות התורה דווקא בדור שלנו. אז זה, וזה, להבין את זה עצמו. למה זה כך? זה נושא שלם בפני עצמו. למה? דווקא שאנחנו נמצאים בירידה גדולה, אז דווקא אלינו הכי מדבר התורה הכי גבוהה. לכאורה היינו אומרים, צריך, זה אחרת הולך. אם אנחנו בירידה, אז שיהיה תורה של ירידה. לא, יש לנו את התורה של העלייה הכי גדולה. וזה צריך להבין למה. בזה עצמו יש כמה וכמה מאמרים ברבנו אריה הקדוש שמסביר את כל היסוד הזה. אז על כל פנים, אומר רבי נחמן, שהוא ידע, הוא השיג, שעכשיו צריך לגלות את התורה העתיקה סתימה, צריך לגלות את תורה מאוד מאוד גבוהה, כך הוא כותב בליקוטי מוהר"ן בתורה סמך, אבל אומר רבי נחמן, איך תגלה תורה כל כך גבוהה לנשמות שנמצאים כל כך רחוק? אדם יושב היום, אדם יושב בכל מיני מקומות, איפה שהוא נמצא, עכשיו, הלכות קשה לו ללמוד. ללמוד חומש קשה לו. בגלל המציאות שלו. אומר רבי נחמן, אתה יודע מה אתה צריך ללמד אותו? אתה צריך ללמד אותו את הסודות הכי גדולים של התורה. פשט אתה לא יכול ללמד אותו, איך תלמד אותו סודות מאוד גדולים? אז אומר רבי נחמן, צריך להלביש את זה בתחפושות. זה נקרא תחפושות. צריך לעשות תחפושות לתורה הגבוהה הזאת. ומה הם התחפושות? התחפושות זה הסיפורים מעשיות משנים קדמוניות. זה נראה, לכאורה זה נראה סיפור פשוט. אמנם, באמת שאם קצת קצת מתבוננים, עוד לפני שהם מבינים, כבר רואים שזה לא סיפור פשוט. אבל בהבנה הכי הכי בסיסית, הכי ראשונית, זה נראה סיפור. פה הסיפור הראשון, מעשה מעבדת בת מלך. הסיפור, כל סיפור יש לו איזה עלילה ומאורעות שקוראים, לכאורה סיפור. אבל, אמר פעם רבי נחמן לרבי נתן, התלמיד שלו, אמר אבל באמת כל מילה בסיפורי מעשיות, זה תורות שלמות, בזוהר הקדוש, ובעץ חיי, ובכל ספרי הקבלה, כל מילה ומילה. הוא דייק, הייתה שאלה, הוא דייק את זה, זה מסיפור שהיה, אז הוא דייק, שכל מילה ומילה זה אין סוף סודות יש בדבר הזה. וככל שאנחנו לומדים יותר את הסיפורי מעשיות, נפתחים לפני האדם עולמות רוחניים. עולמות רוחניים שלמים נפתחים לפני האדם. לכן אנחנו כבר מקדימים ואומרים, שמה שאנחנו לומדים בסיפורי מעשיות, זה אינו אלא כטיפה מן הים. זה ממש כל מה שאנחנו יכולים ללמוד, יש פה ים שלם, לקחנו טיפה מהים הזה. אצלנו זה הרבה מאוד הטיפה הזאת. בגלל הסוג של הים הזה, אז בשבילנו זה הרבה מאוד הטיפה הזאת. אבל באמת, כל הסיפורי מעשיות זה קבלה מאוד מאוד עמוקה, וסודות הבריאה מראשיתה ועד אחריתה, הכל נמצא בתוך הסיפורי מעשיות, והדרך היה נהוג בחסידות ברסלב תמיד ללמוד את הסיפורי מעשיות על פי מה שרבי נחמן נתן לנו קצת יסודות בזה, והתלמיד שלו רבי נתן הרחיב וגילה לנו עוד ועוד יסודות, ובמשך הדורות כל פעם זה התגלה עוד ועוד. אז הסיפור הזה, זה נקרא, זה הסיפור האחרון. היום הסיפור שאנחנו נתחיל איתו זה הסיפור האחרון בסיפורי מעשיות, והסיפור הזה נקרא מעשה משיבת הקפצנים. למעשה בגלל עומק הדבר, וזה דבר מאוד מעניין, שאנשים שמאוד רחוקים מתורה, ממצוות, מדרך של אמונה, התחברו מאוד חזק לסיפורי מעשיות. זה דבר לא מובן. אני זוכר לפני 30 שנה, קצת יותר מ-30 שנה, קראתי מחקר על ויכוח גדול מאוד שקיים בעולם האקדמי, באוניברסיטאות בעולם. ומהו הוויכוח? הוויכוח הוא, האם יש משהו בתוך הסיפורי מעשיות של רבי נחמן מברסלב או אין? היום יש אוניברסיטאות ברחבי העולם, גם אוניברסיטאות של גויים, שלומדים את הסיפורי מעשיות ומנתחים אותם ברחבי העולם. לפני 32-33 שנה, תיאטרון, אני לא יודע, לא ידוע לי אם התיאטרון הזה קיים היום, אז הוא היה אחד התיאטרון, אחד מהתיאטרונים החשובים בארץ, נקרא חן הירושלמי. אני לא יודע היום אם זה קיים. קיים? כן? אני בור בעם הארץ היום, לא, לא, לא זוכה לדעת בדיוק איזה תיאטרון קיים. אני יודע שהבימה קיים. אמרנו, עכשיו שהיינו באומן, אמרנו שבעזרת השם, עכשיו כל העניין של מרכז שמיים זה בעצם רק הכנה ותרגול. כי בעזרת השם, בקרוב, הם עומדים לקבל את הבימה ואת היכל התרבות. ועדיין יש ספק. יש שני מקומות, יש את הבימה ויש את היכל התרבות, ויש לנו עדיין ספק מה יהיה מקום לימוד ומה יהיה מקום תפילה. זה... לי נראה שהיכל התרבות צריך להיות מקום תפילה, אבל אם אתם חושבים אחרת, זה עוד לא סגור, זה עוד לא סגור הדבר הזה. הבעיה, הנקודה היא איפה יש יותר אולמות. אתם יודעים, זה צריך להיות, יש, צריך להיות אולם לברסלב, לסאטמר, לבלז, לגור, לליטאים. צריך להיות אולמות אולמות שם, בתי כנסת, לדעת השם. זה החזל, החזל אמרו את זה, לא? עתידים להתהפך בתי, בתי תיאטראות לבתי מדרשות ובתי כנסיות. אז בקרוב אנחנו מקווים שבאחד השיעורים הקרובים כבר תבואו ישר להיכל התרבות. אדרבה, כולם יבואו לשם. אז לפני 33 שנה בערך, החאן הירושלמי עשה הצגה, שאז היא הייתה מאוד מצליחה, וההצגה הזאת נקראת שבעת הקפצנים. זה על פי הסיפור של רבנו. על פי הסיפור שהיום אנחנו נתחיל לראות אותו, אז הם עשו את ההצגה של שבעת הקפצנים. אני עוד זוכר את ההצגה הזאת. אז אנחנו היום, אנחנו נתחיל מקטע מתוך הסיפור, כי הסיפור בעצם בנוי בהמון המון שלבים, המון המון קטעים, ורבי נתן כותב שהסיפור הזה כולל את כל הליקוטי מוהר"ן וכל התורות שאמר רבי נחמן, וכל העץ חיים של רבנו הארי וכל הזוהר הקדוש, כל התורות כולם נמצאים בתוך הסיפור הזה. לכן הסיפור הזה הוא ארוך, עם המון המון פרטים ומאורעות, ועם כל זה, רבי נחמן לא סיים את הסיפור הזה. כלומר, אנחנו בהמשך נראה באיזה פרט הוא לא סיים את הסיפור הזה. הוא אמר שלסיים את הסיפור הזה אי אפשר עדיין, ומשיח צדקנו, הוא יספר לנו את סוף הסיפור הזה. הוא יסיים למעשה את הסיפור הזה. אז עכשיו אנחנו נראה את המבנה של הסיפור, ולאחר מכן נתחיל את הקטע שאנחנו רוצים עכשיו ללמוד. יש, דבר ראשון זה סיפור בתוך סיפור. הסיפור החיצוני כרגע, אנחנו לא נוגעים בו כרגע. הוא יחסית יותר קצר, וגם הוא עדיין לא נשלם. ולאחר מכן מתחיל סיפור בתוך הסיפור. סיפור בתוך סיפור. הסיפור הפנימי שלו, שהוא עיקר הסיפור, מספר שהיה פעם... ויהי ביום אחד, והיה בריחה באיזשהו... ויהי היום, והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם. ובדרך בריחתם עברו דרך איזה יער, ועבדו שם זכר ונקבה. אחד עבד זכר ואחד עבד נקבה. ועדיין היו בנים קטנים בני 4 ו-5 שנים, ולא היה להם מה לאכול, וצעקו ובחו כי לא היה להם מה לאכול. הרבי נחמן מתחיל את הסיפור הפנימי, שהיה בריחה באיזה מדינה, וכולם ברחו. ואז משפחה אחת איבדה בן, משפחה אחת איבדה בת. ואין להם קשר בין המשפחות. אין קשר משפחתי. רק הם איבדו בתוך היער בן ובת. והבן ובת היו בני 4 ו-5 שנים. הבת הייתה בת 4, הבן היה בן 5. והם נאבדו ביחד, זאת אומרת, הם היו אחד עם השני, הבן והבת הקטנים היו ביחד, בתוך היער, ומכאן מתחיל הסיפור של הבן והבת. הסיפור הוא שהם היו ביער, כמו שהוא אומר, הם צעקו ובכו, לא היה להם מה לאכול, אז מה ילדים קטנים יעשו? אז הילדים צועקים, בוכים, ואז אומר רבי נחמן, בא להם קפצן אחד, שהיה לו שק, ובשק שלו היה לחם, והוא נתן להם לאכול מהלחם שלו. ואז הם עוד צמחו, שיש מישהו שדואג להם, הוא נתן להם לחם לאכול, וברך אותם. ומה הייתה הברכה שלו? הברכה שלו היה, הוא אמר להם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני. ומה הוא היה? הוא היה זקן ועיוור. אז הוא ברך אותם, תהיו כמוני. ואז הם רצו ללכת איתו, כי הוא ראה ילדים קטנים, רואים שיש אדם מבוגר שדואג להם, באופן טבעי, הם ביער לבד, הם רוצים ללכת איתו. הוא אמר להם, את זה איני רוצה שתבוא איתי. ונתן להם עוד לחם והשאיר אותם ביער והלך לו. מאוד לא מובן. מה, איזה מין התנהגות זאת? אם אתה איש חסד, איך אתה עוזב ילד וילדה קטנים ביער? הלך. ועבר זמן, נגמר להם הלחם, אז שוב הם התחילו לצוק ולשפוט. ובא עוד קפצן. ובא קפצן, הקפצן השני היה חרש. ואותו דבר, הסיפור הזה חוזר. עוד פעם נתן להם לחם, ברך אותם, אני מברך אתכם שתהיו כמוני, והלך לו. וזה חוזר 7 פעמים. 7 קפצנים באים אל הבן והבת הקטנים ביער, וכל פעם נותנים להם לחם. והקפצן הראשון, נזכור את הסדר של הקפצנים. הקפצן הראשון עיוור, השני חרש, השלישי כבד פה, הרביעי בעל חטוטרת, החמישי בלי ידיים, סליחה, חסר אחד, בוא נראה, עיוור, חרש, כבד פה, סליחה, צוואר עקום, בעל חטוטרת, בלי ידיים, בלי רגליים. סך הכל 7 קפצנים. עכשיו, אם כבר נתחיל להתבונן בזה, נשים לב שכל קומת האדם נמצאת אצל הקפצנים. מהעיניים עד הרגליים. עיוור, חרש, כבד פה, צוואר עקום, בעל חטוטרת, זה גיבנת, זה גב, בלי ידיים, בלי רגליים. כל קומת האדם נמצאת אצל 7 קפצנים האלה. אחרי שכל 7 קפצנים היו אצלהם, נתנו כל פעם, באו, ברכו אותם, נתנו להם לחם וברכו אותם, לאחר מכן, אומר רבי נחמן, הם הלכו באיזושהי דרך, הגיעו למקום יישוב, והוטב ביניהם, הם כבר גדלו קצת, הוטב ביניהם של הבן והבת הקטנים להיות תמיד ביחד. ומה יהיה מעשיהם בעולם הזה? קפצנים. הם החליטו שהוטב ביניהם להיות קפצנים. ובאמת כך הם קבעו, הם היו ביחד, והפכו להיות חלק מחבורות קפצנים. היו הולכים ממקום למקום, יום אחד, בינתיים הם גדלים, הגיעו ליריד, יריד גדול. וכבר כל הקפצנים הכירו את הבן והבת, היו מפורסמים בין הקפצנים, הבן והבת. ואז הקפצנים אמרו, הרי הבן והבת האלה לעולם לא נפרדים. מאז הם קטנים הם תמיד ביחד. עכשיו הגיע זמנם, והגיע זמן חתונתם. מה יותר נכון מאשר לחתן אותם ביחד? והחליטו לעשות שידור בין הבן והבת. ומיד הוטב הדבר בעיני כולם. הוטב הדבר בעיני כולם, כולם שמחו מזה, כל הקפצנים, וגם הבן והבת, והחליטו לעשות חתונה. ומה עשו? הרי הם קפצנים, אז אין להם ממה לעשות חתונה. חפרו בור גדול, שמכיל 100 איש. מכיל 100 איש. והלכו לסעודה, הייתה איזו סעודה גדולה של יום הולדת של המלך, ומה שנשאר שם מהאוכל, לקחו מהאוכל, הביאו את זה לבור, ושם עשו את החתונה הגדולה. החתונה הזאת, אומר רבי נחמן, זה החתונה שכל הדורות אנחנו מחכים לה. זה סוד הגאולה. החתונה של הבן והבת, זה סוד הגאולה, בתוך בור, עם 100 איש, עם הקפצנים, עכשיו, והיה שם אוכל, וכיסו את הבור, אומר רבי נחמן, כיסו את הבור בקנים, אפר וזבל. ככה כיסו את הבור הזה. ועכשיו עושים את החתונה בתוך הבור. והיו שם בשמחה גדולה מאוד. וכשהיו בשמחה גדולה, נזכרו בכל החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתם מימות עולם. מהיער, מתקופת היער, ונזכרו בקפצן, ביום הראשון של החתונה, נזכרו בקפצן הראשון, הקפצן העיוור, שבא ונתן להם לחם ביער. ופתאום הם הרגישו אליו געגועים מאוד גדולים. ואמרו, איך לוקחים לכאן את הקפצן העיוור? הרגישו אליו כזה אהבה, כאלה כיסופים. כאלה געגועים לראות אותו. ובתוך שהיו מתגעגעים אחריו, ענה ואמר, הנה באתי לכם על החתונה. באתי לכם לחתונה, ואז הוא מתחיל לספר את הסיפור שלו. ואז הקפצן העיוור מספר את הסיפור שלו. וכל סיפור, כל סיפור של כל קפצן, זה כל העץ חיים, הזוהר הקדוש וליקוטי מוהר"ן וכל הסודות של התורה. ביום השני התגעגעו לקפצן השני, החרש. ובתוך שהיו מתגעגעים אליו, אמר, והנה באתי אליכם אל החתונה, ועכשיו הוא מספר את הסיפור שלו, הקפצן החרש. ביום השלישי באה קבצן עקבת פה, וכך כל יום ויום בשבע הימים של החתונה, כל יום בא קבצן אחר, והוא אומר להם כך. הוא אומר להם, כשהייתם ביער, ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. עכשיו אני לא מברך אתכם שתהיו כמוני, אני נותן לכם את זה במתנה גמורה, שתהיו כמוני. וכך, מהכיסופים והרצונות שלהם לכל קבצן, כל קבצן בא ומיד מגיע לחתונה ונותן להם את זה במתנה ומתחיל לספר את הסיפור שלו. אנחנו היום נתחיל מהקבצן השלישי, כי למעשה כל סיפור של כל קבצן זה תורה שלמה בפני עצמה. רק נגיד בקצרה, כהקדמה קצרה, כי באמת צריך ללמוד את זה בעריכות, כמו שאמרנו, כל מילה ומילה זה תורות שלמות, אבל בקצרה, נגיד, בקצרה. הסיפור של הבן והבת התחיל במילים האלה, והיא היום והיה בריחה באיזה מדינה, וברחו כולם ועברו דרך איזה יער, ועבדו שמה זכר ונקבה, בן ובת, בני דלת ואי שנים. כל סודות בריאת העולם נמצאים בשלושה ארבעה משפטים האלה שאמרנו עכשיו, שאמר רבי נחמן, לא אנחנו, שאמר רבי נחמן. זה נמצא בשלושה ארבעה משפטים האלה, יש כל סודות הבריאה. דבר ראשון, אנחנו לא עכשיו נלמד את הכל, כי זה שיעור שלם בפני, כמה שיעורים בפני עצמם. רק קצת נגיד רמזים. והיא היום, והייתה בריחה באיזה מדינה, איזה יום זה היה? על איזה יום מדובר פה שהייתה בריחה באיזה מדינה? היום הזה זה יום בריאת העולם, או ליתר דיוק, יום בריאת אדם הראשון, כשהאדם הראשון נברא, אז אנחנו יודעים, זה היה יום שישי של בריאת העולם, א' בתשרי של השנה הראשונה של בריאת העולם, זה היה יום בריאת האדם. באותו יום שהאדם הראשון נברא, באותו יום הוא חטא, באותו יום נגזר עליו הגירוש מגן עדן, ומעשה 6,000 שנה של מאורעות של כלל עם ישראל, וכל אחד באופן ואיתנו באופן פרטי, מתחיל להתגלגל בעולם. ואנחנו עד היום, אנחנו כבר 5,774 שנים בבריחה הזאת. מה הסוד של הבריחה? הסוד של הבריחה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם על יסוד הבחירה. בריחה זה אותיות בחירה, על יסוד הבחירה. מה זה אומר יסוד הבחירה? שהקדוש ברוך הוא רוצה שלנו, בני אדם, לכל אחד מאיתנו, לכל יהודי, מהגדולים ביותר ועד הקטנים ביותר, אין אחד שהוא יוצא דופן בדבר הזה. ברגע שאדם בא לעולם הזה, הוא בא לעבודה של מלחמה, של התמודדות. יש פה העבודה. זה לא, המציאות שלנו היא לא קלה. ומה הקושי במציאות שלנו? סוד הבחירה, הבריחה, שזה סוד הבחירה. כולם ברחו, אומר, וכולם ברחו. מה זה כולם ברחו? כולם בחרו. כל עולם, כל בני עולם, כל נשמות ישראל בפרט, כי עלינו מוטל עיקר העבודה ועיקר התפקיד, כל יהודי ויהודי, בין איש, בין אישה, בין גדול, בין קטן, זה לא משנה. באנו לעולם הזה, באנו למציאות של בחירה, של עבודה. מהי הבחירה? הבחירה היא שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו והביא אותנו לעולם באופן כזה. יש לכל יהודי נשמה אלוקי, חלק אלוקה ממעל. לכל אחד יש יצר טוב הכי גדול בעולם. אבל בד בבד, הקדוש ברוך הוא השכין בתוכנו גם יצר הגדול. אנחנו עכשיו, בתוכנו נמצאים שתי כוחות, הכי הכי גדולים בבריאה, אבל הכי מנוגדים בבריאה. יש לנו את היצר הטוב הכי גדול בעולם, אבל יש לנו גם את היצר רע הכי גדול בעולם. ליהודי יש יצר רע גדול הרבה יותר מגויים. וגויים יכולים להיות תלמידים שלנו בעניין של היצר הרע. יהודי מחליט ללכת בדרכי היצר הרע, אז הוא הופך להיות האדמור של כל הבעלי יצר הרע בעולם. לגוי אין מוחים כאלה, אין מוחים. אין לו כזה שיגונות כמו ליהודי. למה? מכיוון שעיקר המלחמה, עיקר הבירור זה בתוך, בתוך נשמות ישראל. עיקר הבירור בתוכנו. לפני, אני לא זוכר אם סיפרתי את הסיפור הזה, אבל לפני כמה חודשים, רגע לפני זה נגיד עוד משהו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, והיסוד הזה שהוא אומר זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, שאת העבודה, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד מאיתנו, אין שום נברא. הקדוש ברוך הוא ברא עולמות, הוא ברא הרבה נבראים. יש עולמות של מלאכים, המלאכים זה דבר נורא והיום, הקדושה שלהם, כתוב שאם היינו שומעים את שירת המלאכים, מיד הנשמה שלנו הייתה פורחת, מרוב הקדושה והאור הרוחני שיש. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ואין שום נברא בכל הבריאה רק האדם היהודי שיכול לעמוד בתוך המלחמה הזאת. המלאכים עכשיו הם פי אינסוף יותר קדושים ותאורים מאיתנו ורוחנים מאיתנו, אבל להם אין את העבודה של היצר הרע, של הבחירה. העבודה של הבחירה, לרדת לעולם הזה, לרדת לתוך מציאות של כל כך קשה של מלחמה בין טוב ורע, אז אומר רבי נתן, אין מלאך שיכול לעמוד במלחמה הזאת. לכן, כתוב, חז"ל מספרים לנו שבדורות הראשונים היו שתי מלאכים, ועזאי ועזאל. אז הם קטרגו על האדם. הם קטרגו על האדם. למה הם קטרגו על האדם? היה תאוות בעולם הזה. התורה מספרת לנו, היו תאוות בעולם הזה, אז הם קטרגו על האדם. אז מה הקדוש ברוך הוא אמר להם? אמר להם, אתם מקטרגים על האדם? טוב, אתם יודעים מה, תראו. אומרים, אני רוצה באמת להבין מה אתם אומרים. הקדוש ברוך הוא אמר, אני באמת רוצה להבין מה אתם אומרים. תרדו לעולם הזה, לכו תתלבשו בגוף, ואחר כך תבואו ותספרו לי מה הולך שם. אתם יודעים מה קרה? עד היום הם עוד לא עלו למעלה. עד היום הזה פה לבטה. שני המלאכים האלה. אז יש לי ידיד טוב, שיש לו, ברוך השם, יש לו, כמו שאמרנו, יש לו את היצר טוב הכי גדול בעולם, אבל יש לו גם את היצר הכי גדול בעולם. אז הוא סיפר לי, לפני כמה חדשים, הוא אמר, איזה יום אחד הוא עשה כמה טעויות. לא יודע, הוא לא סיפר לי, לא שאלתי אותו מה הטעויות שלו. הוא אומר, אבל אני נוהג, לפני שאני הולך לישון, אני אומר, קריאת שמע, אני עושה תשובה, איך התנהגתי היום. אז הוא אומר, באותו יום עשיתי תשובה. אמרתי לקדוש ברוך הוא, אני מתחרט. הוא אומר, עם כל זה הרגשתי, לא הרגשתי טוב עם עצמי. הרגשתי שמשהו מקטרג עליי, יש איזו טענה כנגדי, על איך שהתנהגתי. טוב, עשיתי עוד פעם תשובה. לא עבר. לא, נשארתי עם הרגשה לא טובה. אז החבר שלי הוא כזה אחד עם גבורות, אז הוא התעצבן על זה שהוא מרגיש לא טוב. על זה שהוא עשה טעויות והוא מרגיש לא טוב, אז הוא התעצבן על זה. אז הוא אמר, אם אני עכשיו מרגיש לא טוב, כנראה שיש מישהו שם למעלה שמקטרג עליי. אז הוא אמר, קמתי מהמיטה והלך לישון. אמר, קמתי מהמיטה, אמרתי לקדוש ברוך הוא, אם יש איזה מלאך עכשיו שמקטרג עליי, אני מבקש ממך רק בקשה אחת. תשלח אותו ל-12 שעות לעולם הזה, תן לו את היצר הרע שלי, אני רוצה שהוא יעלה ויקטרג עליי. הוא אומר, אתה יודע איך הלכתי לישון? אמרתי, אף אחד לא מוכן יהיה לרדת למקום שלי, אני יודע את זה, זה אני יודע. הוא אומר, אני יודע שעכשיו כל המלאכים, אף אחד לא מקטרג עליי. אמרתי לו, מי יודע איזה, כמה חיוכים עשית שם למעלה. בלבלת שם את כל המערכות. יש מלאכים שבטוחים שאפשר לקטרג עלינו. אבל אם יש איזה יהודי שיודע להגיד להם כזאת טענה, הוא מבלבל אותם. לאף מלאך לא מוכן לקבל יצרה של יהודי בדור שלנו. אז זה למעשה מה שאומר פה, אומר רבי נחמן, יסוד הבריאה, יסוד בריאת העולם, זה בחרו, וכל המהלך שלנו זה בעצם סוד הבחירה. ההתמודדות בין הטוב ובין הרע, ובין הטוב ובין הרע, שאיפה נמצא הטוב והרע? הטוב והרע, באמת לאמיתה, הוא לא נמצא בחוץ, הוא נמצא בפנים, הוא נמצא בתוכנו. החוץ יכול לעורר לפעמים את הטוב, יכול לפעמים לעורר את הרע. אבל באמת כל העולם וכל המציאות האמיתית, היא נמצאת הכל בתוך האדם עצמו. לכן הכל זה בתוכנו. אז כל העולם נברא ליסוד הזה, וזה מאוד מאוד בקצרה ההקדמה, להסביר את ההקדמה. לכן כל הסיפור של הבן והבת, זה למעשה סיפור של נשמות ישראל. זה הסיפור של כל נשמות ישראל, של כל יהודי ויהודי, של כל הדורות. בגלל שכל דור ודור, לכל דור יש יצר רע אחר. הכוונה, רובד אחר בהתמודדות של הדור. בכלליות יש 50 רובדים. 50 רובדים. יש רובד עליון, אחר כך עוד יותר למטה, עוד יותר. וככל שיורדים ברובדים של היצר הרע, המלחמה הולכת ומתעצמת. והירידה זה ירידה למלחמה יותר ויותר עוצמתית. מה זה ה-50 רובדים האלה? חז"ל קוראים לזה 50 שערי טומאה. 50 שערי טומאה, כל שער זה עולם אחר. זה עולם אחר לגמרי. תמיד היה יצרה, תמיד היה מלחמות. אבל יש שוני מאוד גדול בין הדורות. לכן, בדורות הקודמים, אז היה עולם אחר, מאוד מאוד שונה מהעולם שלנו. לא שלא היה יצרה. היה יצרה והייתה מלחמה, אבל זה היה מקום אחר לגמרי. הדור האחרון, זה כבר חז"ל מגלים לנו, הדור האחרון יורד למלחמה הכי גדולה. זה נקרא השער ה-50 של הטומאה, זה כל מה שקורה בדור שלנו. לכן, אנחנו צריכים ללמוד מה מהות המלחמה של הדור שלנו, מה נדרש מאיתנו. כי זה, מה שנדרש מאיתנו זה לא מה שנדרש לפני 100 שנה, באמת לא צריך להיות אפילו 100 שנה, אפילו 30 שנה אחורנית זה כבר היה עולם אחר לגמרי, 20 שנה אחורנית. רק לחשוב שלפני 20 כמדומני, בערך לפני 23-24 שנים, הגיע המושג הראשון של הפלאפונים. הפעם ראשונה, זה היה חידוש, זה היה כמו, זה כמו שעכשיו יצמידו לכל אחד חללית פרטית שהוא יכול לעשות ציור בחלל. זה ככה לפני 23 שנה, היה מושג הפלאפונים. אני זוכר את הפלאפון הראשון, הפלאפון הראשון היה כמעט כמו מכשיר קשר צבאי. זה היה משהו כזה כבד, זה היה רבע שעה רק לתקתק את המספרים, להגיע לאיזשהו מקום. זה היה קודי וקודי, וצריך לסוף שלוחות להגיע, ואז אתה מגיע. וזה היה כזה חידוש מאוד גדול. אז היום כבר לא, היום כבר לא נוגעים, כבר מתחילים לדבר וכל מיני דברים. ועוד מעט, עוד מעט הפלאפון, הדור הבא כבר יעשה קפה. זה רק הולך ומשתכלל. אז כל זה, השורש של הדבר זה שינוי בהנהגה. שינוי בהנהגה, ואחד הדברים שאנחנו צריכים ללמוד, זה את המקום שבו אנחנו נמצאים, את המלחמה שבה אנחנו מתמודדים, להבין אותה מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, מה הכלים הנכונים של המלחמה בדור שלנו. אז בתוך הסיפור, אז רבי נחמן בתוך הסיפור הוא נכנס איתנו לכל הנושאים האלה. אז אנחנו נתחיל מהסיפור של הקפצן השלישי, והסיפור של הקפצן השלישי, כמו שאמרנו, זה הסיפור של הקפצן עקבת פה. מה? מניסיון, ראינו שמאוד מאוד קשה ללמוד את הסיפור הזה מתחילתו ועד סופו. מדוע? כי באמת ללמוד אותו מתחילתו ועד סופו, זה בהערכה מאוד מאוד כללית, זה שנתיים. זה המון. אז לכן, למעשה כל קפצן זה סיפור שלם בפני עצמו. ובעזרת השם, לאט לאט מקבצים, כמו הקפצן, מה הקפצן עושה? מקבץ. קובץ על יד ירבה. פה קטע, עד שבעזרת השם נזכה להשלים את כל הסיפור כולו. אנחנו באמת צריכים, אנחנו צריכים להזדרז ללמוד את הסיפור הזה. כי למה? כי יש לנו בימי החתונה, אמרנו שכל יום בא קפצן וסיפר את הסיפור. אז כמה קפצנים בסיפור הגיעו? 6. מי לא הגיע? הקפצן בלי הרגליים לא הגיע. אמר רבי נחמן בעצמו, כשהוא סיים את הסיפור הזה, הוא אמר, זה כבר אין רשות לדבר עליו, על הסיפור של הקפצן השביעי. משיח יספר לנו את הסיפור של הקפצן השביעי. עכשיו, מכיוון שאנחנו מרגישים שהמשיח קרוב, אז אנחנו צריכים באמת להזדרז בסיפור הזה. הוא יבוא, כי הוא לא, המשיח יבוא, יתחיל לשאר עם הסיפור של הקפצן השביעי, כדי שנוכל להשתתף בשיעור שלו עם הבנה, באמת צריך להזדרז בסיפור הזה. אז אולי נקצר את זה בשלטיו. כתוב בספר זכריה, כתוב, ביום ההוא עמדו רגליו על הר הזיתים. הפסוק הזה, הנביא זכריה מנבא על ביאת משיח צדקנו. שהרגליו, מי זה, איזה רגליים עמדו על הר הזיתים? אז זה נקרא כביכול הרגליים של הקדוש ברוך הוא, שהתלבשו בתוך הרגליים של המשיח, שהוא בעצם הקפצן בלי הרגליים. לכן הפסוק, ביום עמדו רגליו על הר הזיתים, זה הסוד של הקפצן השביעי. הדבר אחד אנחנו יודעים. עכשיו אנחנו מתחילים מהקפצן השביעי. אז בברסלב, הרי הוא לא סיפר את זה. אבל תמיד היו, כמו שאומרים, שמועות. בכל דבר יש שמועות. אז היו שמועות מהסיפור הזה. אז אומר, בברסלב תמיד היו שמועות שבקפצן השביעי התגלה סוד הריקודים, ובעזרת השם, כשנשמע את הסיפור הזה, מה נעשה אחרי הסיפור הזה? כל עם ישראל יצאו לריקודים. כל הרחובות יהיו מלאים ריקודים. יהיו ממש רחובות. רחובות של גברים, רחובות של נשים, יהיו ניגונים כאלה, כנראה שהמלאכים יבואו וינגנו, או הכהנים, או הלוויים, אנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך זה יהיה. אבל תמיד היו אומרים בברסלב, שהתגלה הסיפור של הקפצן השביעי, אז התגלה סוד הריקודים. כי הריקודים הם ברגליים. אז זה סוד התיקון הרגלים. תיקון הרגלים. אבל בעזרת השם נגיע לזה וקצת גם מזה נדבר. אז נתחיל היום את הסיפור של הקפצן השלישי, שזה הקפצן הקבת פה. ביום השלישי חזרו ונזכרו הזוג הזה והיו בוכים ומתגעגעים. איך לוקחים בכאן את הבטלר השלישי? בטלר זה קפצן. את הקפצן השלישי שהיה קבת פה. בתוך כך, והנה הוא בא ויומר הנני. ונפל עליהם ונשק אותם. ואמר להם גם כן, בתחילה ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עתה אני נותן לכם במתנה לדרשה, מתנה גמורה שתהיו כמוני. אז קודם כל הוא אומר להם, בהיכרות הראשונה שהייתה לנו, שזה היה ביער, כשהייתם קטנים, ברכתי אתכם שתהיו כמוני. עכשיו שאתם גדולים וכבר יש חתונה, עכשיו אני לא מברך אתכם, אני נותן לכם את זה במתנה גמורה. ואתם סבורים שאני כבד פה. כבד פה, בלשון שלנו, הכוונה, מגמגם. איזה צדיק אנחנו יודעים שהיה כבד פה? משה רבנו, נכון? לא, אנחנו כבר רואים שיש הקבצן הכבד פה. משה רבנו. אומר להם כך, אומר להם, הקבצן, אין אני כבד פה כלל. רק אתם חושבים שאני כבד פה. אבל באמת אין אני כבד פה כלל. רק שהדיבורים של העולם, שאינם שבחים לשם יתברך, אין בהם שלמות. ועל כן הוא נראה ככבד פה. כי הוא ככבד פה מאלה הדיבורים של העולם שאין בהם שלמות. אבל באמת אין אני כבד פה כלל, עד רבה. אני מליץ ודברה נפלא מאוד, ואני יכול לדבר חידות ושירים נפלאים, עד שאין נמצא שום נברא בעולם שלא יוצא לשמוע אותי. ובאלה החידות והשירים שאני יודע, יש בהם כל החוכמות, ויש לי הסכמה על זה מאותו האיש הגדול הנקרא איש חסד האמת, ויש בזה מעשה שלם, מעשה שלמה. הלשון של רבנו אומר, מעשה שלמה. אז זה התחלה, עכשיו מתחיל הקפצן הקבץ פה לספר את הסיפור שלו. אבל אנחנו נתחיל עכשיו לראות את ההתחלה הזאת, שהקפצן השלישי מגיע אליהם, כמו שאמרנו, כל פרט צריך ללמוד אותו. דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין על מי רומזים הקפצנים. יש פה שבעה קפצנים. כמו שאמרנו, עיוור, חרש, כבד פה וכן הלאה. על מי זה הקפצנים האלה? כי כל מילה ומילה בסיפורי מעשיות זה תורות שלמות. חוכמות שלמות. רבנו לא סתם נוקט במושג קפצנים, לא סתם נוקט בבעלי מום האלה, דווקא עברים, חרשים. מי זה הקפצנים האלה? אומר רבי נחמן שהקפצנים האלה זה מרמז על צדיקים. דבר ראשון, הרמז הראשון זה צדיקים. וזה צדיקים מאוד מאוד גדולים, שלכל אחד מהם יש בחינה אחרת. כמו שאנחנו נראה, אחד נקרא עיוור, אחד נקרא חרש, אחד נקרא כבד פה. ובהמשך נראה גם למה הם נקראים ככה. וכל אחד מהצדיקים האלה, כל אחד מהצדיקים האלה, שהוא נקרא, שהוא בעל מום, העבודה שלו בעולם הזה, זה לעזור לנשמות ישראל לחזור בתשובה. להורות לנו דרך. התפקיד של כל אחד מאיתנו זה לזכות, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לאמת, להתקרב לתורה. אבל אנחנו מבולבלים, אנחנו נמצאים במצב של בלבול. אנחנו לא יודעים איפה, מהם העצות האמיתיות, מהי הדרך האמיתית. הצדיקים עוזרים לנו. בסיפור, הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל, הם מרמזים. בסיפור הם מרמזים על העניין של הקפצנים, ולכל אחד מהם יש את הבחינה המיוחדת שלו. לכן הזוהר הקדוש אומר שיש מה שנקרא שיבת הרועים. מה זה שיבת הרועים? שיבת הרועים זה שיבת צדיקים שהם היו שורשי נשמות ישראל, ולכל אחד מהם היה תיקון מיוחד בעולם. ובמשך הדורות הצטרפו לשיבת הרועים, לכל אחד מהבחינה של השיבת הרועים, הצטרפו עוד צדיקים. שלכל אחד יש את העבודה ואת התפקיד שלו. אז אומר רבי נחמן שהבן והבת, שאמרנו שהבן והבת זה כלל נשמות ישראל, ועכשיו שהם נמצאים בחתונה, והחתונה מרמזת על מדרגות רוחניות מאוד גבוהות, כמו שזה באמת כך, כל חתונה בעולם הזה, זה באמת מקנה לאדם מדרגה רוחנית גבוהה, אז החתונה הזאת, בתוך החתונה, הם נזכרים, כל יום ויום הם נזכרים בקפצן שלו, והם מתגעגעים אליו. מהו סוד הגעגועים האלה? הסוד הגעגועים האלה זה כתוב בכתבי רבנו האר"י הקדוש, בכמה מקומות, בפרט בספר שנקרא שער הגלגולים, ושם הוא מלמד, רבנו האר"י הקדוש מלמד את התלמיד שלו, רבנו חיים ויטל, הוא מלמד אותו יסוד מאוד גדול. אומר, באמת הצדיק שכבר עבר את כל מה שעבר, והזדקך ותיקן, יכול לתת לנו הרבה מאוד. הצדיק יש לו כוח לתת לכל יהודי הרבה מאוד השפעות ברוחניות ובגשמיות. אבל כדי שנוכל לקבל את ההשפעות האלה, אנחנו צריכים להתעורר מצד עצמנו. כי זה כלל בבריאה. כל הבריאה כולה, אנחנו נראה את זה בהמשך הסיפור יותר, שכל הבריאה כולה, הקדוש ברוך הוא משפיע. הקדוש ברוך הוא נותן לנו שפע. אבל הקדוש ברוך הוא לתת לנו שפע אינסופי, ורוצה גם לתת לנו שפע אינסופי. אבל הקדוש ברוך הוא קבע חוק. קבע חוק בבריאה, הוא קבע חוק בבריאה. ומהו החוק בבריאה? שכדי שהוא ישפיע לנו שפע, צריך להיות התעוררות מלמטה. בקבלה זה כתוב הרבה מאוד המושג הזה, ולשון הקבלה זה נקרא מן. מה זה מן? מן זה ראשי תיבות, מים נוקבין. למה זה דווקא נקרא כך? זה לא חשוב כרגע, אבל זה נקרא מן, מים נוקבין. מה זה הלכה למעשה? מה זה המן, המים נוקבין? זה ההתעוררות שלנו לבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע עלינו שפע. הדבר הראשון, היסוד הראשון, באדם היהודי, התחלת כל התורה, כל העבודה, כל המציאות היא לדעת שהעבודה שלנו זה להרים את העיניים שלנו למעלה, לבקש ממנו מהקדוש ברוך הוא, אתה כל יכול, אתה אין סוף, תשפיע עליי שפע. איזה שפע? מה אתה רוצה? אני רוצה חיים טובים, אני רוצה אושר באלף, אני רוצה אושר בעין, אני רוצה מציאות רוחנית, אני רוצה תיקון. כל מה שאדם מרגיש שהוא צריך, תראה לדעת, הדבר הראשון, היסוד של כל היסודות של התורה ושל עבודת השם זה להרים עיניים למעלה. לא נרים עיניים למעלה, הקדוש ברוך הוא יכריח אותנו להרים עיניים למעלה. אדרבה, מצד החסד שלו הוא רוצה שנה, הוא יקפה עלינו להרים עיניים למעלה. היה צדיק מאוד גדול בתולדות עם ישראל, שהוא נקרא שורש התורה שבעל פה. קראו לו רבי עקיבא. רבי עקיבא, התנא הידוע. רבי עקיבא, אומר רבנו אריה הקדוש, משה רבנו ורבי עקיבא יש בהם בחינה משותפת. משה רבנו הוא השורש של כל התורה שבכתב, רבי עקיבא הוא שורש כל התורה שבעל פה. התורה שבעל פה, להמשיך אותה צריך הרבה הרבה התעוררות מלמטה למעלה. כמובן צריך הרבה כיסופים, הרבה בקשות לקדוש ברוך הוא, כדי שאנחנו נקבל את השפע של התורה שבעל פה. אז אומרת הגמרא, רבי עקיבא, שהיה דורש תילי תילים של הלכות מכל עוקץ ועוקץ. מה הפירוש? יש פירוש על פי פשוטו. בתורה יש עוקצים. מה זה העוקצים? זה התגים הקטנים, על האותיות הם נקראים עוקצים. אז רבי עקיבא זכה לכזאת השגה גבוהה, שמכל עוקץ ועוקץ היה דורש אין ספור הלכות. בלשון הגמרא זה תילי תילים של הלכות מכל עוקץ ועוקץ. זה הפירוש הפשוט של הדבר. הפירוש ברובד העמוק יותר, שרבי עקיבא היה בעל תשובה, והיה גם בן למשפחת גרי צדק. התחיל ללמוד תורה בגיל 40. אבל היה לו, הגמרא מספרת, היו לו הרבה ניסיונות לרבי עקיבא. רבי עקיבא לא היו לו חיים פשוטים. היה לו יצר הגדול, היה לו הרבה מלחמות לרבי עקיבא. אז היצר הרע היה רודף אחריו מאוד. כשהיצר הרע רודף אחרי האדם, מה הוא עושה? הוא מצייר אותו. היצר הרע, כל הצער שלנו זה מהיצר הרע. הצער בנפש זה בא מהיצר הרע. זה הסוד של רבי עקיבא. היה דורש תילי תילים של הלכות מכל עוקץ ועוקץ, שהיצר היה עוקץ אותו, שהיה מצער אותו, את כל הצער, הוא היה הופך את זה להתעוררות לקדוש ברוך הוא, והיה מתגלה לו כל פעם יותר ויותר תורה. אז כל הצער שאנחנו עוברים בעולם, זה כדי לעורר אותנו להתבונן למעלה, ולדרוש ולהשיג עוד ועוד השגות. כי כשאנחנו יודעים את נקודת האמת, את ההסתכלות האמיתית, אז כל מה שעובר עלינו, כל מה שעובר עלינו, זה אך ורק כדי שנתעורר להביט למעלה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, ואז אדרבה, הצער יתהפך לגילוי. דווקא מהניסיונות, מהקשיים, מהאיסורים שאנחנו עוברים, אז אנחנו יכולים להפוך את זה לגילויים מאוד גדולים. וזה היה הסוד של רבי עקיבא. לרבי עקיבא היה נשמה מאוד מאוד מיוחדת, שהיה לה כוח מאוד גדול להפוך את כל האיסורים וכל ההסתרות שעברו עליו כל ימי חייו לגילויים מאוד גדולים. אז זה היה הפירוש השני, היה דורש תילי תילים. אז השבוע מישהו אמר לי שיש כבר פירוש שלישי. היה דורש תילי תילים, מכל התילים שיורים עלינו עכשיו, צריך לדרוש את כל הסודות של התורה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להבין שהטילי טילים שהם זורקים עלינו, זה רק לעורר אותנו להתבונן למעלה. לקדוש ברוך הוא, זה הדרש של רבי עקיבא, שהיה דורש טילי טילים. היה מסתכל, את רבי עקיבא הוא בא בדור שלנו, כי רבי עקיבא זה העקבתא דמשיחא. עקיבא זה הקביים, זה סוד העקבתא דמשיחא. אז אם רבי עקיבא היה בדור שלנו, אז כל פעם שהיה שומע שיש אזעקה, מה הוא היה הולך לעשות? היה הולך לחדר האטום האמיתי. אתם יודעים מה זה החדר האטום האמיתי? הבא, זה התבודדות, זה תפילה. זה להרים את העיניים למעלה, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, באמת, רק אתה יכול לשמור עליי. מי יכול לשמור עליי? רק אתה יכול לשמור עליי. ואז מהטילי טילים שהחמאס יורים עלינו, אז היה דורש מזה את כל סודות התורה. כל התורות היו מתגלות לו. אז אנחנו צריכים ללמוד את זה מרבי עקיבא. עכשיו לדרוש טילי טילים, לדרוש את כל הטילים של החמאס. איפה זה כתוב? מה? נכון, נכון. כיפת ברזל, היא צודקת. מה זה כיפת ברזל? כיפת ברזל, וברזל, זה כתוב בעץ חיים, של רבנו אריה הקדוש. ברזל זה ראשי תיבות, בילה, רחל, זלפה ולאה. זה סוד השכינה, סוד השכינה. מי שומר עלינו, השכינה שומרת עלינו. אפילו החמאס כבר מבינים את זה. אתם שמעתם את הרעיון? זה היה. עכשיו, הוא כזה טיפש. קודם כל צריך לדעת. אנחנו בכלל, קודם כל, זה הטעות של נתניהו. אנחנו מקווים שנסביר לו את זה. הוא מדבר איתם בערבית ספרותית. הוא לא מבין שאין ערבי שיודע ערבית ספרותית. זה המצאה של זה, זה המצאה אירופאית, ערבית ספרותית. מי הם מבינים ערבית ספרותית? ערבי מקבל סתירה, זה ערבית מדוברת. הוא לא מבין בשפה אחרת. דברים איתם יפה. זה לא מבינים, התורה גילתה לנו, התורה אמרה לנו, תבינו מה זה ישמעאל. התורה אומרת לנו, זה דיוק בפסוק. ישמעאל פרא האדם, ידו בכל ויד כל בו. שימו לב שיש פה לכאורה טעות לשנית, שצריך בתורה לא טועה, צריך להבין את זה. לא, זה גם זה. זה עוד דבר, אבל לפני זה, כשאנחנו רוצים לתאר איזה תואר לבן אדם, אדם חכם, אדם גבוה, מה אנחנו אומרים קודם? שם העצם, ואחר כך את התואר, נכון? ככה זה הלשון העברית. אדם חכם, האדם זה שם העצם, אחר כך התואר שלו, חכם, יפה, גבוה. מה התורה אומרת לישמעאל? היא לא אומרת אדם פרא, מה היא אומרת? פרא אדם. אתם יודעים, זה סוד גדול זה? התורה מגלה לנו, הוא לא אדם, הוא פרא. והתואר שלו זה אדם. זה סוג של בריאה, של פראית, שהתלבשה בצורה של בן אדם. זה, כן, זה, נכון, זה כמו חיית אדם. אבל פה זה התורה מגלה לנו את זה. ויעקב אבינו לפני פטירתו, הוא כינס את בניו. הוא אמר להם, לך ואגיד עליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. מה זה אשר יקרא אתכם באחרית הימים? הוא רוצה לגלות את כל סודות הגאולה, יעקב אבינו. מיד, חז"ל אומרים, מיד הסתלקה ממנו השכינה. לא היה לו רשות לגלות את הסודות של הגאולה. אז מיד הוא התחיל לברך את הבנים שלו. אומר הזוהר הקדוש, שיעקב אבינו גילה, כן אמר את סודות הגאולה, אבל הוא רצה להגיד את זה בגילוי, ולא היה לו רשות משמיים לגלות את זה, להגיד את זה בגילוי, לכן הוא אמר את כל סודות הגאולה בברכות לבנים, לשבטים, זה בסוף פרשת חומש בראשית, פרשת ויחי יעקב. אז הוא אמר להם את כל סודות הגאולה בהסתרה. זה זוהר הקדוש, הזוהר מפורש אומר את הדבר הזה. לכן בברכות של יעקב אבינו, לבנים שלו יש את כל סודות הגאולה. רק מה? הזוהר אומר בהסתרה, לא בגילוי. אז כשהוא הגיע לשמעון ולוי, מה הוא אמר להם? מה הוא אמר להם? כלי חמאס מכורותיהם. מה זה מכורותיהם? כלי נשקם. ככה רש"י מפרש. כלי נשקם זה כלי חמאס. זה כבר אנחנו רואים שהוא דיבר על החמאס, יעקב אבינו. יש שיעור שלם על הנושא הזה. זה עומק העניין להבין למה הם יורים עלינו טילים. בפסוק הזה, רק במילים האלה. שמעון ולוי, כלי חמאס מכורותיהם, זה סוד המלחמה הזאת. למה זה דווקא במעזה? למה דווקא מהמקום הזה? ולמה דווקא זה החמאס? למה הם נקראים ככה? זה, זה נקרא התיקון, התיקון נקרא תיקון שמעון ולוי. ואת זה אנחנו צריכים לתקן, תיקון שמעון ולוי. אבל זה בעזרת השם צריך לעשות שיחה שלמה בפני עצמה על זה. אז על כל פנים, כל זה, כל מה שאנחנו רואים עכשיו שקורה, זה הכל רק לעורר את הכיסופים שלנו, לעורר אותנו אל הקדוש ברוך הוא. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעם ישראל להיפגע, וישמור אותנו, ואנחנו, עד רבה, נראה, לא, כמה שהם זורקים טילי טילים, אנחנו נראה ניסי ניסים. ונהפוך הוא שהקדוש ברוך הוא יבאר את הרישה מן הארץ. מה אנחנו בינתיים צריכים לעשות, מה העבודה שלנו עכשיו, צריך לדעת, לא פחדים, לא חרדות, לא דמיונות, ישר ללכת אל השם. כל פעם ששומעים אזעקה, צבע אדום, מה זה צבע אדום? זה סוד. הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל תרימו את העיניים למעלה. אני מבקש, דברו איתי, מה אני רוצה איתכם? תראו, אני מתגעגע אליכם. כתוב, אבית התהילה מגושי אפר קורצי חומר. זה משפט שאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, ביום כיפורים. אבית התהילה, מה זה אבית התהילה? אבית הזה מלשון מתאווה. הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילותם של ישראל. הוא רוצה שנדבר איתו. לא, אין מספיק התבודדות. הוא אמר, טוב, אני אזרוק לכם כמה טילים. אני לא רוצה שזה יפגע בכם. אני אזיז אותם ימינה, שמאלה, אני אעשה לכם ניסים. אבל אני רוצה ממכם את הדיבורים. אז אומר רבנו הרי הקדוש, שבשעה שיש את ההתעוררות, את הכיסופים ואת הגעגועים, לקדוש ברוך הוא מיד נמשכים השפעות. זה הסוד. זה הסוד של ההתעוררות מלמטה למעלה, שזה הסוד המן, זה התעוררות ורצונות וכיסופים לקדוש ברוך הוא. אומר רבנו הרי הקדוש, וזה סוד גדול מאוד שהוא גילה, וזה כתוב בספר שער הגלגולים, וכמה מקומות, אומר רבנו הרי הקדוש, שאחד ההפניות, אחד הפניות של הכיסופים והרצונות, כי זה לכמה דברים, זה יכול להיות לכמה כיוונים. אומר רבנו הרי הקדוש, אחד הדברים שמאוד פועלים חזק ברצונות וכיסופים זה שאנחנו מתגעגעים וכוספים שהצדיק יתגלה אלינו, שהצדיק יעזור לנו. אנחנו רוצים שמשה רבנו יתגלה לנו, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי, הבעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, אנחנו כוספים להתגלות הצדיקים. אומר בלשון הזאת, אומר רבנו הרי הקדוש, אומר לתלמיד שלו רבנו חיים ויטל בלשון הזאת, אומר לו, ודע שכל ההשגות שהשגת, ואני אגיד במאמר מוסגר, שהוא אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, רבנו חיים ויטל. למעשה, כל תורת הארי הוא גילה אותה. אז הוא אחד מהגדולים ביותר בכל הדורות, לא רק בדורות האחרונים. אז הוא אומר לו בלשון הזאת, רבנו הארי אומר לרבנו חיים ויטל, אומר, ודע שכל ההשגות שהשגת, זה הכל מחמת שאתה דבק בי באהבה. ומהאהבה שאתה דבק בי, הנשמה שלי מתעברת בך ומגלה לך את כל הסודות התורה. זה נקרא סוד הכיסופים והרצונות והגעגועים, שאדם מתגעגע לצדיק. ומה זה הגעגועים לצדיק? הגעגועים לצדיק, במהותם הפנימית, התוכן הפנימי שלהם זה געגועים לקדוש ברוך הוא. כי הצדיק זה הדרך, הצינור, הכלי שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, שאנחנו נוכל להגיע אליו, נוכל להידבק אליו דרך הצדיק. לכן, שתמיד אומרים בברסלב, ההתקשרות לצדיק, האהבה לצדיק, הדבקות בצדיק, צריך להבין את עומק הדבר, שבעומק הדבר זה דרך להגיע בעצם לאהבת השם, שזה התכלית. התכלית היא שכל נשבות ישראל יגיעו לחיבור האמיתי והנצחי של כל אחד ואחד עם הקדוש ברוך הוא. הדרך שהקדוש ברוך הוא עשה זה דרך הצדיק. לכן כתוב בתורה, והאמינו בשם ובמשה עבדו. האמונה בשם תלויה באמונה במשה עבדו, שזה סוד הצדיק. אז זה ההתחלה שהוא אומר פה, והיו מתגעגעים, ובתוך כך ענה ואמר, הנה באתי. אתה לא היית שם, וזה בור, זה מכוסה בקנים ואפר, איך הגעת? אלא, הצדיק מגיע, זה לאו דווקא בדרך גשמית. זה גם יכול להיות מיד רוחני. מתגעגעים לצדיק איפה שאדם נמצא. אדם נמצא באיזשהו מקום. אז ישב איתי, סיפר לי לפני קצת יותר משנה, יהודי. אז הוא למד בישיבה בירושלים, והיה לו כדרך העולם מעברים. אתם יודעים למה יש מעברים? כי כדור הארץ מסתובב. אז אנחנו מסתובבים עם הסיבובים של כדור הארץ. אז באחד הסיבובים הוא הגיע לאמריקה המרכזית, יושב שם באיזה חוף, מלא גויים וגויות, ואומר לקדוש ברוך הוא, איך הגעתי לפה? איך אני, לפני 3-4 חודשים הייתי תלמיד ישיבה בירושלים, איך הגעתי לפה? אז הוא סיפר לי, אז הוא אומר לי, אני יושב שם על החוף באורוגוואי, ופתאום נזכרתי ברבי נחמן, בכל מה שהיה לי, הוא היה באומן, וכיסופים ורצונות. הוא אומר, שם בחוף, מרוב כיסופים וגעגועים, התחלתי לפקוט, ותורות שלמות פתאום יורדות לי לתוך המחשבה, לתורות שלמות. זה, אז הוא אמר לי, איך זה יכול להיות? אז אמרתי לו, מה שכתוב פה בסיפור. והיו מתגעגעים לצדיק, ובתוך כך ענה ואמר, הנה נבאתי על החתונה שלכם. אדם מרגיש כיסופים ורצונות לצדיק, הנשמה של הצדיק מיד מגיעה. אין פה מגבלות של זמן ומקום. לכן, הרבה פעמים עובר על כל אחד מאיתנו מה שעובר. אנחנו לפעמים למעלה, לפעמים למטה. עכשיו העולם זה בצד אחד, גלגל ענק, מסתובב מהר. ומישהו אמר לי, זה 800 סיבובים לדקה, זה מתגבר כמו המכונות כביסה, 1200 סיבובים לדקה. אדם אומר, אני כבר לא יודע, אני למעלה, למטה, כל כך מהר עובר עליי כל המעברים. אז ברגעים קשים, כשאדם ברגעים קשים, צריך לזכור שני יסודות. היסוד הראשון זה שהקדוש ברוך הוא לפני שהוא ברא את העולם, אז היה שם שיחה שלמה שכתוב במדרש, המלאכים כן לברו, לא לברו. הקדוש ברוך הוא אמר, לא משנה מה יהיה, אני בורא את האדם, אני יודע, הולך לעשות לי סיפור שלם פה בכדור הארץ הזה, אבל אני מתחייב לא לעזוב אף פעם יהודי. לא משנה איפה יהודי יהיה. יהיה עכשיו בשיגעון הכי גדול בעולם, הקדוש ברוך הוא אמר, לפני שאני בורא את העולם, אני מתחייב, אני לא עוזב שום יהודי. ואת זה צריך לזכור את הנקודה הזאת. לפעמים יש מצבים כאלה חשוכים, כאלה שאדם מרגיש, זהו, כבר הכל. רבי נחמן אמר, אין שום יוש בעולם כלל. כן, אני מאמין לרבי נחמן, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל. אני יוצא מן הכלל, אצלי כן יש יוש. ממני כבר התייאשו. לפעמים אדם חושב ככה. באותו רגע לזכור שהקדוש ברוך הוא קבע חוק, אני לא עוזב יהודי בשום פנים ואופן. תהיה אפילו המשוגע הכי גדול בעולם. אז זה דבר אחד. והדבר השני זה שברגע שאנחנו רק נזכרים בעניין של הצדיק, אנחנו אומרים, הרי אני מקשר, מדליקים נר לצדיק, מיד הנשמה של הצדיק באה. מיד היא באה אלינו. וזה מה שאומר לו, והיו מתגעגעים, ובתוך כך ענה ואמר, הנה ניבאתי אצלכם. שברגע שאנחנו מתגעגעים לצדיק, אנחנו כוספים, מיד הוא מגיע אלינו. בשתי הנקודות האלה, זה שומר עלינו במצבים מאוד מאוד קשים. אני יודע מסיפורים, הרבה מאוד אנשים עברו משברים ומצבים כל כך קשים, וזכו הפוך לראות מזה כאלה ישועות וניסים בזכות שתי הנקודות האלה. זה תמיד לזכור, הקדוש ברוך הוא לא עוזב יהודי, אין כזה דבר. הקדוש ברוך הוא אמר, לפני שהוא ברא את העולם, הוא אמר, חוק, אני לא עוזב יהודי, ולא ידח ממנו נידח. זה, הכל זה סיבובים, זה הכל רק ניסיונות. ברגע שאנחנו זוכרים את זה, יד הכל מתהפך לטובה. אז הכל מתהפך לטובה. יהיה רצון שנזכה לזה. רק רוצים שתי מילים להגיד. להגיד על כל המצב שקורה, אז בוודאי שזה, בוודאי שיש בזה ניסיונות, וגם חשוב מאוד, חשוב מאוד קודם כל לזכור, עכשיו, כמה נקודות, איך ללכת נכון, איך להתבונן ואיך להתמודד נכון. הדבר הראשון זה, היסוד הראשון זה, לחבר ולקשר את עצמנו עם כלל נשמות ישראל. ולצערנו הרב, יש בזה חסרון. הרבה שנים אנחנו מרגישים את זה, אבל לצערי אנחנו חסרי אונים. ויצא לי לדבר עם כמה צדיקים על הנקודה הזאת. אנחנו ישבנו במשך שנים בתל אביב, בירושלים, בצפון הארץ, במרכז הארץ, ובכלל לא הרגשנו באמת מה עובר על תושבי הדרום. תושבי הדרום 14 שנה חיים ב... מה? 14 שנה, כן, 14 שנה חיים במתקפות, חיים בתור מציאות של מלחמה. הבעיה לא בהכרח שנדרש מאיתנו עכשיו לנסוע לגור שם, אלא הנקודה להתחבר, להתקשר, לא, להרגיש את הכאב שלהם. מה לעשות עם ההרגשה הזאת? להגיד לקדוש ברוך הוא, תרחם עליהם, תעזור לעם ישראל. אני אומר, אני מודה ומתוודה, כמה מעט תפילות, כמה מעט אכפתיות היה לנו בהתקשרות והרגשה של מה שעבר עליהם. ודאי שדבר ראשון שאנחנו צריכים כרגע לעשות זה לתקן את זה. לתקן את הנקודה הזאת. ולזכור, עם ישראל זה גוף אחד, זה נשמה אחת. ויש לנו עבודה של התבוננות בחיבור הזה. ולהרגיש עכשיו את המציאות של כלל ישראל ולהתפלל על זה. להתפלל על כלל ישראל. מה אנחנו יכולים לעשות? יש דברים הלכה למעשה שאפשר לעשות עד רבה ועד רבה. אבל אם אדם לא יכול לעשות דברים הלכה למעשה, ודאי שכל אחד מאיתנו מחויב פחות פעם ביום להגיד מזמור תהילים, להגיד תיקון הכללי, להתבודד, להזכיר את עם ישראל, לבקש. אפילו אם לא מרגישים בלב, אז לעשות את זה חיצוני. אחרי הדיבורים נמשכים הלבבות. לעורר בתוכנו את ההרגשה של הכלליות, של ההתחברות של כלל נשמות ישראל. וזה באמת לא משנה שום דבר. עם ישראל זה עם אחד. יהודי, חילונים, חרדים, דתיים, חסידים, הכל זה חיצוני. בפנימיות, אז בפנימיות כתוב בספרי הקבלה שהקדוש ברוך הוא באמת ברא בעולם נשמה אחת. למעלה למעלה בעולמות העליונים, הקדוש ברוך הוא ברא נשמה אחת, כשהיא יורדת למטה, היא נפרדת לכמה נשמות. כמה נשמות? 60 ריבו בכל דור. אבל באמת בשורש זה הכל אחד. העבודה שלנו זה... נכון, נכון. אז זה נקודה ראשונה עכשיו שאנחנו צריכים להרגיש את ההתחברות, את ההתקשרות ואת ההתקללות. זה דבר אחד. דבר שני זה לקחת מאוד, להתחזק בזה. זה עבודה. זה לא, אנחנו לא אומרים עכשיו אקמול, אנחנו אומרים עכשיו עבודה. שרבנו, רבי נחמן ברסלב אמר את המשפט הידוע, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא להתפחד כלל. או הלשון של רבי נחמן לא היה לא לפחד כלל, אלא לא להתפחד כלל. למה הוא אמר לא להתפחד? למה הוא לא אמר לא לפחד? להתפחד זה בעניין התפעל. אתם יודעים מה זה בעניין התפעל? זה שאדם מפעיל את זה על עצמו. לכן הוא אמר, אל תכניס את עצמך לפחדים. תלמד להוציא את עצמך מפחדים. איך ללמוד? שמעתי לפני כמה ימים, מישהו סיפר לי שהילדים שלו, היו לו חרדות. זה עוד התחיל לפני המלחמה. אז כמה מאורעות. אז הוא חשב, מה לעשות? אז אמר, הוא התבודד. בהתבודדות נתנו לו רעיון נפלא מאוד. הוא אמר, הוא בא הביתה, אמר לילדים שלו לכתוב כמה משפטים. לכל ילד, הוא ישב איתו כמה דקות, אמר לו לכתוב כל ילד כמה משפטים. מה לכתוב? אמר לי, המשפט הראשון לכתוב, אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי ולא יעזוב אותי לעולם. משפט שני. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא שומר עליי ועל כל ישראל, וכתוב, והנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. חמישה משפטים בסך הכל. חמישה משפטים. הוא אמר לילדים שלו, כל פעם שמרגישים פחד, תקראו את המשפטים האלה. אתם יודעים מה קרה? אחרי יום אחד, הילדים שלה נעלמו להם הפחדים. זה ממש פלא עצום. זה פעל עליהם כמו תרופת פלא. צריך לכתוב את זה, וכל הזמן אנחנו צריכים להזכיר את זה לעצמנו. ולמה יש פה איזו נקודה עמוקה, אם יצא השם, אנחנו נדבר על זה קצת יותר בשבוע הבא. הקליפה, כוח התאומה, רוצה להפיל אותנו לפחדים. זה כוח התאומה. כוח התאומה רוצה שעם ישראל יפחד מהם. לכן תשימו לב, הערבים, הישמעאלים, הם כל הזמן עושים מעשים להפחיד. הם כאלה פרימיטיביים וברברים, אז הם עושים דברים, הם לא יודעים כמה בעצם... הם מבזים את עצמם, אבל זה לא אכפת להם. רק למה? הכל זה רק להפחיד את עם ישראל. לכן הם כל הזמן מדברים, נעשה ונעשה ונעשה. מה אנחנו צריכים לעשות? פה הנקודה היא, והעיקר לא להתפחד כלל. מה לעשות? אז אמרנו, העצה הראשונה זה המשפטים. העצה השנייה זה ריקודים. ריקודים. מה? זה העצה השלישית. השנייה זה ריקודים. איך שמתחיל הזקה, דבר ראשון, להתחיל לרקוד. מה? העיקר זה, צריך לדעת, העיקר זה לצאת מהפחד. אם מוזיקה יעזור, אפשר לשים מוזיקה. אז אני רוצה להגיד לכם, שבברסלב, תמיד היו הזקות, זה עוד במלחמות הקודמות, היו הזקות, בישיבות של ברסלב, דבר ראשון שהיו עושים, היו ריקודים. היה במתקפת הטילים של סדאם חוסיין, אז יש ישיבה ברובע המוסלמי שובו בני זה ברובע המוסלמי. אז הראש הישיבה, הרב ברנד אמר, מתי שיש אזעקות, אז מי שזוכר את זה, זה היו הרבה אזעקות של הסקאדים, אז הוא אמר שכל פעם שיש אזעקה, לעלות על הגג ולרקוד. אז אתם יודעים מה קרה ברובע המוסלמי? זה היה אחד הדברים הכי מצחיקים בעולם, זה היה הרובע המוסלמי. למה? הערבים היו שומעים אזעקות, הם היו מתחילים לרקוד מרוב שמחה, שסדאם חוסם זורק על עוד טילים, ושוב הוא בא לי והיו זורקי, היו רוקדים בשביל להבטיק דינים, כל הרוב המוסלמי היה הופך להיות ריקודי בכל הזקה. אז הערבים לא הבינו מה אלה, אבל הערבים יודעים, ברסלב זה משוגעים, כל העולם יודעים, ברסלב זה משוגעים, זה שכל הפוך מכל העולם, ברסלב. אז אנחנו צריכים לדעת איך שקורה משהו, אם מי שרוצה ללכת לחדר אטום, אין בעיה, יכול ללכת לחדר אטום, אבל בריקודים. ללכת לשם, לרקוד, לשמוח, אחר כך, אחרי שיש את השמחה בלב, להגיד תהילים, לדבר עם השם, והעיקר להגיד לקדוש ברוך הוא, אין שום כוח, אין שום מציאות בעולם אלא אתה. אתה זורק תהילים. תהילי תהילים של הלכות אתה זורק עלינו. אתה רוצה לגלות לנו הרבה תורה, אז אתה זורק עלינו תהילים. והדבר הרביעי, אל מי? ללמד זכות על הערבים? ככה. לא, אני אגיד לך, ככה. זה שאלה. ככה. אנחנו לא צריכים להגיע למצב של שנאה והקפדה עכשיו על כל ערבי. זה אין עניין בזה, זה באמת לא נכון, זה לא אמת. אין לנו מה. אנחנו לא עכשיו הולכים לבחור בהם כצדיקים הכי גדולים, אלה שלא משתתפים במלחמה, אבל לא בהכרח שכל אחד מהם גם הוא רוצח. עיקר מה שאנחנו מבקשים לבאר את הרע מהארץ זה על הרוצחים שבהם, זה על הרשעים האמיתיים שבהם. אבל מעבר לזה אין לנו, אנחנו לא צריכים להתעסק איתם הרבה. מה שכן, לגבי מה שאת אמרת, יש כזאת תורה בליקוטי מוהר"ן. את שאלת בגלל התורה הזאת? את השאלה הזאת? אז יש כזאת תורה בליקוטי מוהר"ן. כיוונת לדבר רבי נחמן, והמשמעות היא ש הלימוד זכות עליהם זה בבחינה כזאת לדעת מעת השם הייתה זאת והיא לטובה. זה הלימוד זכות. זאת אומרת, לא לשכוח את הקדוש ברוך, לשכוח את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. אבל זה נכון, אבל יש בזה דבר מאוד חשוב. בוודאי שאנחנו מתפללים שכל פעולות צהל יצליחו, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לבאר את כל הרשעים. כן? אבל בד בבד, וחיילנו יחזרו בשלום, כן. יחזרו, בעזרת השם, כולם יחזרו בשלום. אבל, אני רוצה להגיד משהו, אבל באמת אין עניין להיכנס לכעסים ולהקפדות, אין עניין הרבה להיכנס רגשית, להתעסק איתם יותר מדי. באמת, זה לא מקום נכון. לא מקום נכון. להילחם איתם, אנחנו חייבים להגן על עצמנו. בא להורגך, השכם להורגו. אבל אין עניין להיכנס להרגשות הלב, צריכות ללכת לקדוש ברוך הוא, להסיט את זה, כל מה לכיוון של האמונה, לכיוון של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לספר, אמרתם על החיילים, אני רוצה לספר לכם משהו. ועכשיו זה גם הנקודה, זה קשור גם לנקודה הרביעית. לפני שבועיים ושלושה שבועות, הגיע בחור צעיר, אחרי שיעור בירושלים, ביום שני השיעור, אחרי השיעור הגיע בחור צעיר, פעם ראשונה שאני אראה אותו, והוא סיפר לי, הוא אמר לי, אני חייל קרבי בגולני, לפני שנה חזרתי בתשובה, הוא אמר לי, תדע לך, כל ערב, כך הוא אמר לי, כל ערב, אנחנו יושבים ביחד, לומדים ביחד, ליקוטי מוהר"ן, הוא אמר, היה להם, הם גמרו כבר את הספר מהמעמקים, הם כבר גמרו, הוא לקח את שירת העשבים, הם עושים עכשיו סדר על שירת העשבים, אומר, אנחנו יושבים ביחד, אומר, אתה לא מתאר לעצמך איזה התחזקות יש בגולני. אז אני ראיתי, שמעתי את זה, אמרתי לו, אפשר להתגייס, אפשר לבוא ליחידה שלך? הוא אמר, אנחנו לא מפחדים משום דבר. ככה אמר לי, אנחנו לא מפחדים משום דבר. אנחנו, מזה שאנחנו לומדים ביחד, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו, ושום דבר רע לא יקרה לנו. מי שזוכר, במבצע הקודם, עמוד הענן, זה היה מש, פילי פלאות מה שהיה אצל החיילים. זה איזה, מישהו מקריאת ספר, הרבה שנים הוא אברך, אז הגייסו אותו. זאת אומרת, הוא פחד ללכת לצבא, לגיוס, הרבה שנים הוא לא היה בצבא. בגלל המלחמה הגיסו אותו. הוא לא פחד מהמלחמה, הוא פחד מהירידה הרוחנית. הוא חזר, הוא כתב אחרי זה מאמר והוא פרסם את זה, בקריאת ספר. הוא אמר, הוא חוזר בתשובה 20 שנה. הוא אומר, מאז שחזרתי בתשובה, לא זכיתי להתעוררות רוחנית כל כך גדולה כמו שהיה לי במבצע עמוד הענן. אומר, הוא אמר אז, הוא בגולני, גם הוא היה בגולני. גולני כנראה זה סוד יש שם. זה משהו. הוא אמר, הם עשו שם יריעה מרשת, מרשת. הוא אומר, היה שם בלי הפסקה מניינים. בלי הפסקה מניינים. הוא אומר, אלה, אומר, נלחמים, אלה מתפללים. אלה, עכשיו, כל הזמן, הוא אומר, מנחה, ערבית, שחרית. הוא אומר, היה כזה התעוררות. הוא אומר, מאז שחזרתי בתשובה, לא זכיתי להתעוררות כזאת, כמו שהיה במבצע עמוד הענן. שבעזרת השם, עכשיו זה רק ילך ויתגבר, ויתגבר. אז עכשיו אנחנו מגיעים לנקודה הרביעית, והיא נקודה מאוד מאוד חשובה. מאוד מאוד חשוב לראות כל אחד, דיברנו על זה קצת לפני שבועיים, אבל עכשיו להתחזק בזה, כל אחד מה שיכול לעסוק בהפצה. ההפצה זה כוח עצום ונורא של שמירה. שמירה על המפיץ ועל ומי שמקבל. אני אספר לכם, שלשום, גם היה שיעור בירושלים, חזרו כמה חבר'ה שנסו להפיץ באשקלון, הם הגיעו לאשקלון, והתחילו להפיץ שם, קיבלו אותם, הם אמרו, מה זה קיבלו? כמו מלאכים. באנו לשם עם ספרים, עם דיסקים, אנשים קיבלו אותנו כמו מלאכים, כמו שמלאכים עכשיו באים אליהם הביתה. ואומר, היה כזה, הם סיפרו לי, הם אמרו, היה כזה התחזקות, כזה אור גדול. אבל התושבים באשקלון אמרו להם, אמרו להם מפיצים, וזה חבר'ה מישיבה בירושלים. אמרו להם, אבל תדעו לכם, כל יום בין 9:00 ל-9:15 מתחילה התקפת טילים. למה? יש להם עכשיו את הרמדאן, שקע שם החמה, הם הלכו לאכול, גמרו לאכול, מה עושים אחרי האוכל? אנחנו מברכים, עוברים דברי תורה, אלה הולכים לראות טילים. אז הוא אומר, כל יום ב-9:15 מתחילה מתקפת טילים. השעה הייתה, שהם באו אחרי השיעור, ב-11:30. הם אמרו לי, עד עכשיו עוד לא ירו טיל אחד על אשקלון. מה? לא, זה היה שלשום, הם לא ירו. הוא אומר, היינו שם. הם אמרו לי, הרגשנו, עשינו שם הפצה. אנשים, דיברנו דיבורים של אמונה, והתחסקות, ושרו ביחד, ורקדו ביחד. הוא אומר, הרגשנו, אין טילים. אנחנו בהפצה, אנחנו מבטלים את הטילים. אז זה לדעת, ההפצה זה שמירה. באותו ערב הם חילקו 450 ספרים. רק בכמה אזורים באשקלון. עכשיו כל השבוע יוצאים אוטובוסים מירושלים, לאשקלון, לשדרות, לכל המקומות, להפצה. אז צריך לדעת שזה הכוח, זה כוח מאוד מאוד גדול. אנחנו עוסקים בהפצה, מותר לנו, אם מי שלוקח דיסקים, ספרים, יכול לנסוע לשדרות, יכול לנסוע לקריית גת, שום דבר לא יקרה. יש לנו הבטחה מהצדיקים, שום דבר לא יקרה. אבל מי שלא יכול, איפה שאפשר, לקחת ולעשות הפצה, היום ההפצה זה ממש, זה כיפת הברזל, זה שומר עלינו. יהי רצון שנראה ניסים ונפלאות.